כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שבת שלום.
צהריים טובים.
ברוכים הבאים להתבודדות. אנחנו כמדי יום שישי כאן באולפן, ברדיו כאן תרבות, יאיר אסולין ועמיחי חסון.
יוצאים למסע הזה ש... האמת זה מעניין, כי כאילו ככל שהוא יותר מזדקק, ככה אני מרגיש, האדוות שלו מתרחבות. כלומר, יש משהו ב... כשאתה מלמד כתיבה, אתה כאילו מלמד אנשים שככל שאתה מתחבר לעצמך ולמקום האינטימי, זה כאילו נהיה יותר אוניברסלי.
כן.
ואני מרגיש את זה קצת במסע הזה בתוכנית. כלומר, דווקא התגובות לרוב מגיעות מהדברים שנראים לי יותר פרטיים ויותר סגורים וכאילו פחות מתקשרים במרכאות, וזה, יש בזה משהו מאוד מעניין, אני מרגיש, בדינמיקה הזאת, ובצורך של אנשים באינטימיות כזו, נדמה לי.
אני אתחיל רגע באינטימיות של האינטימיות. אני אחרי שבוע עם ילדים חולים בבית, בווירוס שנראה לי תקף את רוב גני הילדים, לפחות באזור השפלה, וזה הביא אותי להמון תובנות של הפער בין החוויה הילדית, לבין החוויה שלך כמבוגר.
כאדם חולה, או בכלל.
לא, כאדם חולה, ויש משהו בעם. גם עוד הגדיר לי תפקיד ההורה שלי כמין מצנח שתמיד אפשר לצנוח ולנגב עליו את האף, אבל בהגדרה אתה לא צריך לעשות, אתה חולה, אתה עובד בלהיות חולה, כלומר, אין להם עוד משהו. והדרישה ממני, ממך, מאנשים מבוגרים, היא כאילו, אתה לא עושה פוס משחק לחיים, אתה ממשיך לענות למיילים, אתה ממשיך להיות זמין, והנה הגעתי היום לאולפן גם אני עם איזושהי מידה של חום, והציפייה היא שתתפקד.
כן. לא, אני דווקא בעיניי תמיד זה תופס אותי במקום, שאני שואל את עצמי, תמיד החוויה, עד גיל די מבוגר האמת, זה כאילו שזה משהו מאוד מאוד אקוטי להיות חולה. כלומר, אנחנו כאילו חולים, אבל אנחנו יודעים שנבריא, וכאילו יש לנו איזה כביכול הבנה מה עומד להיות, וכאילו אצל הילד זה לא, זה כאילו החיים פשוט נגמרו.
נעצרים.
כן, כאילו, לא נגמרו במובן הליטרלי, אלא, כן, חס וחלילה, אלא, כאילו, יש משהו בחוויה הזאת שהיא כאילו, היא לא, אתה לא יודע מה יהיה אחרי זה, בדיוק. סתם, זה מאוד מעניין באמת.
אז אני קצת שם, גם בפער הזה, וגם בא לזקק לעצמי שאני כבר ילד גדול. עם כל ההשלכות של הדברים.
פעם היה, קראתי, לפני איזה שנה או משהו, היה טקסט יפה של דניאלה לונדון, והיא כתבה טקסט, בעיניי היה מאוד מיוחד, על איך כשהילדים עוזבים את הבית, אתה חוזר להיות ילד כשאתה חולה. כי כאילו, כי יש לך את הפריבילגיה באמת לעצור את החיים. כן, לשקוע כאילו למחלה, לשכב מול הטלוויזיה, לא לזוז וזה. ויש בזה כאילו בהיפוך הזה ובתנודתיות בדיוק, אתמול דודה של אמא שלי נפטרה והיינו בהלוויה.
צר לי.
כן, עצוב, אבל נפטרה בגיל מבוגר יחסית. ובאמת מאוד עצוב, כי הייתה אדם מיוחד. אבל לא היו שם המון צעירים בהלוויה. אנחנו היינו אני ואחים שלי ועוד קצת צעירים, אבל לא יותר מדי. וכאילו אתה... כל פעם שאני כאילו, זה לא איזו תובנה יותר מדי גדולה, אבל היא תובנה שמתחברת, אני חושב, סוגרת את המעגל הזה של הילדות, וזה כאילו כשמישהו מת, אתה פתאום מבין את ה... כאילו זה ממש, אנחנו מדבר על הסיכה בבלון שדן מירון ניסה לתקוע עליה מוסוז, אז כל הלוויה היא באמת סיכה בבלון הזה, שכאילו שהוא מרוץ החיים והמיילים והתנודתיות וזה, אני זוכר שממש כאילו, אתמול הרגשתי את זה לראשונה, כי אני חושב, לא הייתי הרבה שנים בהלוויה, ברוך השם, אבל כאילו כשהוצאתי את הפלאפון מהכיס, זה הרגיש לי הדבר הכי טפה לעשות
ברגע
הזה. זה כאילו, זה קצת כמו מחלה בעצם, כאילו הילדים מבינים ברגע הזה של מחלה את מה שאנחנו מחנכים את עצמנו לשכוח.
זה קווין אחד של מוות באמת נופל על החולי. אנחנו באמת נהיה עם ניסיון, לא יודע אם הוא הצליח, נדבר על זה, זה סיפור מורכב.
כן, אבל זה טקסט מיוחד, אני חושב.
טקסט מיוחד, ונדבר גם על... כל מיני סרטונים של גנץ,
נאו-חסידות
וארט גרין, ושפעים גדולים שלא מן העולם הזה, ונפתח בלובסטר.
שולחנות ארוחים, סכינים נוצצות, הם כולם רעבים, מחכים למנות. זאבים, זאבים, השיניים חדות הם שעות מחכים ושולפים לשונות הוא הולך על קרח אי ברירה בורח מין הסיר שכך בוער אחר כך נסתדר אחר כך נסתדר אחר כך נסתדר שלא רואה שאסור להתייאש תמיד חושש שלא עושה ודאי מה השן רוצה כבר אש האם כל כך תמים הלב לאכול את הכובע כמה פעמים כאב עוד כובע עוד כובע הוא הולך על קרח אין ברירה בורח מין הסיר שכך אז הופך למכות משפטים נשברים ומילים שחותכות מה היה לא זוכרים השיניים נופלות הרעה ואלים את כל הטובות אסור להתייאש די מה שאני רוצה כבר אסור להתייאש די מה שאני רוצה כבר
אסור להתייאש
די מה שאני רוצה כבר
אסור להתייאש
נה 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 נה
עכשיו, כשאבק הזהב שהמתירו הספדנים על גבייתו המיוסרת של עמוס עוזל החל לשקוע, וזירי היפרולילות ענק הרוח המגדלור שנערמו על הארון ועל חלקת החבר, הקבר כבר החלו לקמוש, אולי הגיעה השעה להתבוננות מפוקחת באבדה הגדולה ובמשמעותה. התבוננות מתוך כבוד ליוצר רב הכישרונות ולאינטלקטואל עתיר הנוכחות הציבורית, אך גם כזאת שאינה עוצמת העיניים לנוכח מגבלותו של הסופר ואיש הציבור, שכן מגבלותו של עמוס עוז, והן אינן מיטות או מועטות או זניחות, הן ממש כמו הישגיו ותרומותיו בעלות ערך כאתגר למחשבה וכעדות המלמדת על מצבה של התרבות הישראלית בכללה ושל תרבות הספרותית הישראלית כחלק ממנה. ככה פותח פרופסור דן מירון את המסע, שהוא מפרסם הבוקר במוסף תרבות וספרות של הארץ. המון פעמים אני אוהב להתחיל לקרוא דברים כאלה דווקא מהטוקבקים. עוד לפני שקראתי מילה.
אוקיי.
יצא לך, אתה קורא טוקבקים, יאיר?
מדי פעם, כן.
על הכתבות שלך?
האמת, את הכתבות שלי גם לפעמים, תלוי.
תלוי.
כלומר, אם מעניין אותי לבדוק, פחות מעניין אותי, כאילו, התוכן, אם יש סנטימנט שמעניין אותי להבין, אז כן. מה שמעניין... כל העולם הטוקבקים הרי נהיה מעורפל, כי אם אלא אתה לא יודע מה...
אתה לא יודע מה ומי...
ממומן ומה...
וככל הנראה זה אותם שלושה אנשים שכותבים את כל התגובות.
אבל לפעמים זה מדייק סנטימנטים, כן.
זה נכון. מה שמעניין בתגובות ל... כמו קראתי רק את ההתחלה, זה כמה אמוציות יש בסיפור הזה. שזה מדהים.
של עמוס עוז.
כן. גם מי שבעדו וגם מי שנגדו, ואני בכוונה משתמש במילים בעד ונגד, כי המאמר הזה כאילו מציב את דן מירון, בניגוד לרשימת המיידית שציפר הוציא בערך דקה אחרי שעמוס עוז נפטר, כן? כן. נפטר נשיאו של השבט הלבן, ובאמת זה המאמר שעיקרו היה להתרלה, פה יש נימוקים,
לא, יש פה תזה. אני חושב, אני רוצה להגיד משהו על הטקסט הזה בעיניי, אותי הטקסט הזה, אני לא מסכים עם חלק גדול ממה שכתוב שם, ואפשר להתווכח, ואפילו הפתיחה הזאת שהקראת, היא פריימינג לא נכון לסיפור של עמוס עוז.
כן, איך הייתה? תעשה לנו פריימינג חדש.
אני לא חושב שזה אדם שבאמת כשהוא נפטר, כמו שהזכרת, את ציפר וכולי, לא מיד הם טירו עליו גשם של זהב, כי זה אדם שכבר בחייו, כלומר, המתרים היו מגוונים, היה גם זהב, אבל היה גם הרבה זבל בתוך הדבר הזה, ולא...
זהב ואבק.
כן, נגיד, זה משהו כזה, וכאילו יש משהו ב... זה כלי רטורי כזה של להציג איזה משהו, את המספידים האולטימטיביים, ואני עכשיו אבוא ואפוצץ
את הבועה,
או אתן את הקונטרה, כשזה לא המציאות, כלומר, גם בדבר הזה, אבל יש הרבה דברים שבאמת אני לא מסכים בטקסט. אני כן חושב שזה אחד המאמרים על ספרות שקראתי, הכי חשובים שקראתי בשנים האחרונות. בטח על ספרות עברית ובכלל, כלומר, יש משהו ב...
אנה נמק את האחר.
נגיד, קודם כל, דן מירון הוא באמת, באמת מהראיות חקר הספרות, אולי הדמות מהחיים, הדמות החיה החשובה ביותר, ונדמה לי שכאילו המאמר הזה, ככה אני מרגיש, ואולי אני מקווה שאני טועה בזה, אבל כאילו קצת שירת הברבור שלו, זה בעצם בכלל המאמר על דן מירון.
דן מירון.
עכשיו, זה סיכום מאוד מאוד עמוק, של כל המפעל הזה שנקרא ספרות עברית, ישראלית, לא עברית, ספרות ישראלית, שכאילו בעצם דן מירון הוא מעבר לזה שהוא מתרגם ספרות יהודית ועברית וכו', הוא כאילו חלק מהמפעל הזה של ספרות ישראלית, והוא...
יש רגע אגב שזה מתפלק לו. הוא אומר שמה באיזה הרת סוגריים, וזה מה שיקרה, וישאר מהספרות העברית, ואז הוא כותב, אם במידה שישאר ממנה משהו.
במידה שישאר משהו, כן, כן. נכון, נכון. וזה אני כאילו... המאמר הזה הוא, אתה יודע, יש פה קריאה של כל, של כל הסיפור הישראלי, בעיניי.
שמאי, מהו הסיפור הישראלי על פי דן מירון, שאתה מזהה אותו?
בעיניי קודם כל זה, אגב זה מעניין, כי זה טקסטים תמיד של אנשים מבוגרים הרבה פעמים, אבל יש פה, זה כאילו טקסט הרי נגד הייאוש של עמוס עוז. עמוס עוז הוא מייצר את הדמות הזאת של עמוס עוז, כמי שבעצם כל הזמן מושך אותך לייאוש, גם כמספר, בתוך העולמות שהוא יוצר וכולי, וכביכול הוא מבקר אותו על זה, שכביכול, איך הוא יכול להיות איש פוליטי אם הוא בעצם מייצר ייאוש. אבל הטקסט הזה של דן מירון כולו על ייאוש, כולו על הספד של השמאל.
כולו מיואש.
כולו מיואש, כן, כן, כולו, כל הטון, כל נקודת המבט היא נקודת מבט של ייאוש, של הרמת ידיים כלפי השמאל, כלפי מעמד הספרות, כלפי הכוח שלה בעולם, כלפי מה שהיא יכולה ליצור.
ובעיניך זה מבט מפוקח, יאיר, או שאתה...
בעיניך זה מבט מיואש.
מיואש.
כן, אני חושב, קודם כל, הוא הרי בוחר, הוא מעמיד מול עוז את קפקה. זה כאילו, עמוס עוז מול קפקה. לבחור בקפקה בעיניי זה תמיד לבחור בייאוש. זה בדיוק לבחור במי שרצה שיסרפו כתביו. לא, יש משהו, קפקה במפעל שלו הוא מפעל שהדלת לא נפתחת בסוף. ויש משהו מאוד, אצל קפקה יש כאילו משהו, לא, אני חושב שלא סתם הוא העמיד את עוז מול קפקה במובן
עוז
הזה.
עוז גם המון פעמים מציין שקפקה הוא לא מהסופרים האהובים עליו.
נכון.
זה משהו שחזר נכון. ועלה.
אבל אני חושב פה ממש כן. מציב אותם כמודלים שונים של ספרות בכלל. כאילו הסופר הזה שלא לא מעוניין להתערב בפוליטיקה, לא מעוניין שזה למרות שאנחנו יודעים שוב, בסוגריים כמה קפקה הוא כן סופר פוליטי בסופו של דבר, ועיצב את כל השיח הפוליטי של החצי השני של המאה ה-20. עם טקסטים על קפקה ועל תרבין ימין וכולי, כלומר, פוליטיקה וזה. אז יש בזה משהו כאילו מעניין בעצם הרצון הזה של דן מירון כאילו לנפץ את עמוס עוז. או לא יודעים לנפץ אפילו, אלא כאילו
להסתכל דרכו על המציאות. צריך להגיד ביושר שהוא עושה פה מהלך מוזר מבחינת היחס שלו לעמוס עוז בעיניי. הוא כאילו מציף פה קטגוריות של מה שבעיניו הכתיבה הטובה של עמוס עוז, שהוא מכניס לתוכה את מיכאל שלי, מנוחה נכונה, שהוא מוכן לכנות אותו רומן מעניין,
כן.
או משהו שכזה. כמה פרקים,
כמה
פרקים מסיפור עליו וחושר, אפילו לא את כל הרומן במלואו.
וכמה סיפורים מארצות אדם.
וכמה סיפורים מבין חברים. ובמוזניים השניים הוא בערך שם את כל השאר, כולל השמצה של הספר היפה ביותר של עוז בעיניי, כן. שנקרא אותו הים. שאגב, פה יש מפתח, חוסר יכולת של, בעיניי, של דן מירון להבין את היופי העצום של אותו הים, ואת המשמעות האדירה של היצירה הזאת. איזשהו עיוורון שקשור גם ליכולת לבקר את קפקא, ולהציב את... יש פה עוד מודל, אגב, שהוא מכניס לסיפור הזה, וזה סמך יזהר.
נכון, נכון.
כולל הערות, דן מרון כותב נפלא ומדבר נפלא, זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת ממנו. האיש הזה הוא באמת מהמתנסחים הטובים שאני מכיר, הוא כותב שם...
גם עם ידע כללי עצום
כן, כן.
והכרה...
לא, אבל דווקא בהקשר של יזהר, הוא כותב שם על ימי ציקלג, שיש יותר עמודים בספר מאשר קוראים, שקראו אותו במלואו, וזה הערה שחייכתי למקראה, אבל כאילו הוא מציב את יזהר בתור אדם שמנסה, כאילו... יזהר ואפילו מוכן להרחיב את המקומות לאלף בית יורשוע ולגרוסמן כאנשים שניסו לפרוץ איזושהי
אסתטיקה.
דרך אסתטית חדשה בספרות, והוא אומר, לא, עמוס עוז, מה יש לו להציע? עוד מהנוסח הישן.
כן.
ועד שהוא מנסה לעשות משהו, כן, הוא אומר, בדוגמה של קופסה שחורה, ועוד פעם, באיחור הוא קלט את הרומן הפוליפוני. עכשיו, למה אני חושב שזה קריאה מעצבנת מהבחינה הזאת? א', כי אני לא כך אוהב דירוגים, בהגדרה. ויש משהו נורא מעציב, שבסוף מה שנשאר לך זה מין טבלה כזאת, שבו אתה מסמן טוב ורע. ומה שהיה חסר לי במאמר הזה...
אבל אני לא בטוח, אתה חושב שהוא מסמן טוב ורע כן, פה כן, בהקשר הזה ביניהם?
כן, כן. הוא מנסה להגיד...
אני חושב שהוא מנסה לייצר אידיאל של... שוב, דווקא הקטע הזה הוא בעיניי קטע מעניין. כי כן מצד אחד... אגב, זה קטע של דור, זה בדיוק הקטע של הדור של דן מרון, שחשבו שהעניין הוא להיות מהפכניים. שזה כאילו המשימה הגדולה.
מהפכנות בכל מחיר.
מהפכנות כן. בכל מחיר, וזה ככה, בזה גם אתה נמדד. כלומר, אתה אופוזיציה נצחית, אתה תמיד נלחם, שזה מדהים אגב שהם תמיד עשו את זה מעמדה של שלטון וכוח והגמוניה וכו'. אבל הדמיון של כאילו האסתטיקה הנלחמת הזו. והרבה פעמים כשאתה מדבר אגב עם האנשים האלה נגיד היום, הם לא מצליחים להבין מה שבעיניי הוא אחד הדברים הכי חשוב, ונדבר על גנץ קצת בהמשך, שהמהפכנות הכי גדולה היום היא דווקא לדייק את הקלאסי. להבין מה זה צורה של רומן, קודם כל. אחר כך כן. תשבור אותה ותפרק אותה, אבל כאילו משהו בדבר הזה, אבל כן יש משהו בדרישה הזו כאילו לאתגר אסתטית גם. כלומר, ליצירה שתאתגר גם אסתטית ולא רק תספר סיפור.
אני נורא מקבל את זה, אבל בעיניי הכוח של עמוס עוז הוא בדיוק הפוך. כלומר, הכוח של עמוס עוז הוא כוח של סטורי טלינג. שלא יודע, פשוט לספר סיפור. עכשיו, הרצון זה שהוא יהיה גם החדשה... יש לו אמירה אחת שהיא באמת בעיניי מרתקת, ואני לא יכול לבחון אותה, אולי אתה כן בחנת אותה, והטענה הזאת שעמוס עוז בתרגום הוא מוצלח הרבה יותר מעמוס עוז...
כן, לא בחנתי, אבל זו טענה ידועה מאוד.
טענה ידועה? אני כן. לא הכרתי אותה. אני מכיר כן. אותה על יהודה עמיחי, שיהודה עמיחי בתרגום הוא בי פאר יותר טוב מיהודה עמיחי בעברית, זו הטענה המקובלת.
כן.
וזה מעניין, וזה דווקא בעיניי גם הוכיח את הטענה העקרונית שלי, שבאמת עמוס עוז מספר סיפור, ולכן הוא קל לתרגום, ולכן... סליחה.
לא, אבל אז דווקא זה כן מדייק משהו, והוא הטרגדיה שלדעתי יש אצל כל אינטלקטואל וגם אצל כל סופר רציני, וזה הפער בין איך שאתה תופס את עצמך לבין איך שהעולם תופס אותך. Okay. כי עמוס עוז לא היה מקבל את זה שתתפוס אותו רק כסטורי טלר. והוא כן רצה, זה חלק מהביקורת גם של דן מרון, הוא רוצה להגיד דברים על המציאות, ולעצב דרכים פוליטיות, ולקרוא כאילו את העולם, וחשיבה אינטלקטואלית וכו'. שזה אגב, אפרופו כמעט הדוקרנות הזו של דן מרון, הרי איך הוא מתאר אותו בפתיחה, כאינטלקטואל, יכול להיות שבעל נוכחות כן. ציבורית, לא אומר אינטלקטואל חשוב ומשפעותי, מישהו שהצליח להידחף לתודעה שלנו כל הזמן, כביכול. והוא כל הזמן עושה את זה, אגב, כשהוא מדבר עליו כאינטלקטואל, הוא כל הזמן מביא כאילו תארים חיצוניים ולא תארים פנימיים. אהבו אותו, אתה יודע,
כן.
אבל לא...
אבל הוא לא יחתום על התעודת קשרות הזאת.
כן, אבל כאילו יש משהו באמת בניסוח הזה בין איך שעמוס עוז תפס את עצמו, ואיך אגב פרסים ודברים מהסוג הזה גורמים לנו לתפוס דמויות כאלה, אפרופו אפילו נגיד פרס ספיר לאדגר קרת...
עוד נדבר עליו?
כן. נדבר עליו וכל הדיון סביב הדבר הזה. לבין איך שאתה תופס את עמוס עוז כסטורי טלר, כמספר סיפורים במובן הפשוט שלו. ולא, זה חלק, אני חושב דווקא זה חלק ממה שדן מרון כן כאילו מבקש לסמן. הוא סטורי טלר, הוא סטורי טלר טוב, מעניין לפעמים וכולי, אבל הוא לא מלמד אותנו שום דבר חדש. כלומר, אני באמת רוצה להגיד שכאילו, רק דבר אחד, נקודת כוח הכי גדולה שיוצאת לעמוס עוז מהטקסט הזה, זה באמת, אני חושב שאין שום סופר שאפשר לקרוא דרך כתיבה עליו את כל הסיפור כאילו הישראלי. שזה בסוף כאילו אפשר לבלבל את המוח כמה שרוצים, וזה סיפור טובה או לא טובה וכו'. בסוף היכולת הזאת של דן מרון לכתוב על עצמו ועל הספרות הישראלית,
דרך
עמוס עוז, היא משהו שהוא הוא יוצא דופן מבחינת ה, כאילו הגודל של הדמות או הנפח כן. שלה במרחב.
צריך אבל גם להגיד שזה משהו מאוד מודע, כלומר, ספורלה וחושך בנוי בכמעט פורסט גמפיות, גם במובן של כמות האנשים המעצבים, כן. אבות האומה שמופיעים בה ומבליחים בה, ככה שאני חושב שמהלך את המודע. אני רוצה לשאול רק שאלה אחת אחרונה לפני שנעבור לשיר ולאייטם הבא. אתה יודע, יש את הגרסת דנקוטה שנתקעת לך בראש ואתה לא משתחרר ממנה, ואחת מהם זה המאמרות האלה על נוח של איש צדיק היה בדורותיו, הדגש על דורותיו, ואם אתה מפריד אותו מדורותיו הוא לא עומד. ואני חושב שבמובן מסוים זה קצת מה שהסאבטקסט של דן מירון ברשימה הזאת.
שמה?
שהיה מסוס אולי צדיק בדורותיו. וכאילו הוא ניסה, וגם השוואה פה, יש פה השוואות לביאליק ואלתרמן והצג ואחרים, כאילו לטעון, תשמעו, בדור אני, גם מרק התפוחי האדמה הזה יהיה אושר גדול, וזה קצת קומם אותי, אני חייב להודות.
אני חושב שזה דווקא, יש סיפור שעמוס עוז מספר, על נדמה לי מספור על אהבה וחושך, הוא כותב את זה, אם אני לא טועה. שהם שבו אצל שמואל אוגו ברגמן.
כן.
ויש שם כל חבורת הלמדים, והם דיברו כאילו על הישארות הנפש אחרי המוות.
כן.
ובדיוק השבוע מישהו הזכיר לי את הסיפור הזה. ואז כל הצעירים מעלים טיעונים, למה, הם דוחפים לנקודה שאין חיים אחרי המוות, וברגמן דוחף לזה כן. שיש חיים אחרי המוות, ובסוף הוא מסכם את זה. כאילו יש פתח לאופטימיות.
הוא אומר לו שם, מי מדבר איתך עכשיו? התחול של פרופסור ברגמן.
כן, בדיוק. ונדמה לי שזה נכון גם לגבי הטקסט הזה של דן מירון, ואפילו, בגלל זה אני חושב שזה ממש סוג של שירת ברבור במובן הזה, שכאילו הרצון לחשוב על עמוס עוז דרך פרספקטיבה של נצח, היא אצל מי שכאילו מאוד מאוד מוטרד משאלת הנצח בעצמו. כלומר, תבין שאני אומר, יש כאילו, בעיניי, צדיק בדורותיו, זה לא פחות גדול מצדיק
אבסולוטי.
בכלל יש דבר כזה. כל צדיק הוא צדיק בדורותיו.
ובלילה תהיי לי מאהבת כמו פעם תמירי בי אש של אהבה ראיה למה סתם בלי סיבה את כועסת במשפט ומבט את הורסת לכולם את הטעם הטוב שבחיים אתמול עוד אהבנו וביחד הכל בנינו ולשנינו עוד פרחי אהבתנו נחשפים הם קורקים הם ויפים והשכימי בחיוך ולהשיבי כמו פעם אהבה שוקלת שנית מילותיי מתפרצת אחר מתחרטת אך מאוחר ראיה עוד גואש ביוני כמו נער ולגנך הוא עורק פתחי שר במציא אל חכך את ראשי והתפייסי אתמול עוד אהבנו ומאחד הכל בנינו ולשנינו עוד פרחי אהבתנו נחשפים הם פורקים הם ויפים לחיים והשקימי בחיוך ולהשיבי כמו פעם אהבה
ראיה.
האמת זה שיר
כמה בנות קוראים להם ראיה.
אתה חושב על שם השיר? לא נראה לי שהשיר הזה השפיע עליהם.
כן, כן, השפיע.
אתה חושב? כן.
דורות של מעריצי ישי לוי, נקראות.
נכון. ואנחנו שמענו את זה בביצוע של אבי ומדינה, לא?
שמענו אבי ומדינה עכשיו?
כן, כן.
נדב?
אבי ומדינה, כן.
אבי ומדינה, אבל אני שומר אמונים לישי לוי.
כן, אבל בשבילי זה תמיד השיר הזה, זה הדימוי שיש לי, זה באוטו עם ההורים שלי, נוסעים לאיזה טיול בצפון או משהו, ואח שלי רוצה לשמוע נירוונה, ואבא שלי דוחף את הקסטה הזו של
קורט קוביין נגד אבי ומדינה.
כן, בדיוק.
מי ינצח?
ויכוחים. אני רוצה קצת כן להמשיך
בדן מירון.
בדן מירון, או באדוות שיוצאות מהמאמר שלו. אני רוצה להקריא את אחת המסקנות שלו, כאילו, מהקריאה הזאת שלו בעמוס עוז. הוא כותב ככה. הספרות אינה יכולה עוד לקבל עליה תפקיד של מנהיגות רוחנית, ואף אינה צריכה לעשות זאת. ככל שתנסה להיאחז בהדרת הזאת, כך יגברו וילכו הניגודים הפנימיים שבתוכה. כמו הניגוד בין הפסימיות העקרונית שהיא האמת הפנימית של עוז, לבין עמידתו בשער כמורה הדור וכחברם של פוליטיקאים חוזי חזיונות גאולה כוזבים. הספרות חייבת להישאר נאמנה לעצמה, לעמיתה, ולא פחות מזה גם לאבסורדיות המסוימת, שבעצם קיומה במקום שבו שוקעת ונעלמת הסביבה הנזקקת לה. ובעיניי, אם יש משהו מקומם בכל המסה הזו, זה החצי פסקה הזאת.
כי
היא מציגה מצב, דה, קצת כמו הפתיחה הזאת, שבה הוא הציג מצג של הגשם הזהב כן. אל מול
אל מול הוא.
אל מול הוא אל המבקר הזה. כן. הוא מציג פה כאילו ספרות, קצת כמו צדיק, דיברת על זה מקודם, קצת כמו הצדיק בדורו והצדיק הנצחי, הוא כאילו, יש פה מחשבה על הספרות, שהוא כתב, הספרות חייבת להישאר נאמנה לעצמה, לעמיתה, שהוא כאילו איזושהי אידיאליזציה של ספרות, שכאילו בעיניי לא כל כך מבינה מה זה ספרות, ואני חושש לומר את זה כשאני מדבר על דן מירון באמת, ואני, יש לי המון כבוד, אמיתי.
תסביר אבל למה אתה מתכוון.
כי בעיניי ספרות, כל הכוח שלה, לפחות כמו שאני תופס אותה, זה הנביאה שלה הזאת מהחיים. והיכולת שלה להגיד משהו על הזמן הזה. והרבה מזה שספרות הפכה להיות לא כל כך רלוונטית, נובע מזה שאנשים חדו שספרות צריכה להתחבר לאיזושהי אמת גדולה נצחית, שממילא אי אפשר להתחבר אליה, אפשר לשאוף אליה. ממילא היא נובעת מתוך החיים, היא לא אידאה פילוסופית. היא כאילו יש משהו בקיומיות הזו של החיים, שכאילו קל לבוא ולשפוט את זה, וקל לבוא ולהגיד, לא, זה לעכשיו, וזה לא באמת מחזיק, אבל כאילו לבוא ולהגיד, איך הוא כתב את זה? במקום שבו שוקעת ונעלמת הסביבה הנזקקת לה, זה פשוט כאילו לעקור מהספרות את הכוח המניע הבסיסי שלה.
כן.
ואז בעצם אתה נשאר בלי כלום. וכאילו, אתה יודע, יש פה, אני חושב על זה עכשיו, ולא חשבתי על זה קודם, אבל זה באמת, יש פה קצת כאילו עניין של לשרוף את המועדון. של לבוא ולהגיד, אני שנים הייתי בספרות, אני עסוק בספרות, מתפרנס מספרות, אבל ספרות אחלה זה כלום. דווקא כאילו כשאתה מעלה את זה...
בסוף ימי, תומר, הגעתי.
יש את הרעיון הזה שמדברים על מורה נבוכים, שכשחזל לא רצו שאנשים ילמדו אותו שיר השירים, זה גם אותו דבר. כשחזל נגיד לא רצו שילמדו שיר השירים, אז אומרים, הכל קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כאילו זה כל כך גבוה שאף אחד לא יגיע לזה. ואותו דבר, כאילו ההעלאה הזו של הספרות למקום כאילו נצחי, זה בעצם להרוג אותה. זה בעצם פשוט כאילו לקחת את הספרות ולאבד ממנה את הרלוונטיות, ולבוא ולהגיד שכאילו, איך הוא אמר את זה? שהספרות לא צריכה לקבל על עצמה את המקום של המנהיגות הרוחנית, זה באמת כאילו לחתור תחת ספרות, ולא שמו נדבק לקפקה כאילו למה שז'יל דלז קרא לו הספרות המינורית, בדרך לספרות מינורית.
אם אני ממשיך את המהלך המחשבתי המעניין שלך, אז באמת כאילו כל הפרסים והתפקיד הציבורי הוא באוכריו. built in לפי
שאלה מסוז.
כן. כי הרי הם מעכבים את היכולת לגעת באמת שהיא לא, אי אפשר להרבב אותה לכאורה, כן?
זה כאילו איזושהי תהלות כזו, בדיוק, גם לדבר על המציאות כביכול באוכריו. כאילו דן מירון, אגב אני עוד זוכר שאתה יצא פעם, יש לי את זה בבית, אני רדעתי ב-82, יש ספר כזה שחנן חבר, אני חושב ערך, פרופסור חנן חבר, על הסרבנות, הוא ומוקירון, ויש שם טקסט של דן מירון פוליטי לחלוטין. דן מירון כן לפעמים מבליח כאילו במרחבים הפוליטיים.
בהצהרות, כן.
ופה יש איזה, כאילו הבריחה מזה, אני מרגיש שכאילו, אם רוצים לדבר על האפקט נגיד הפוליטי של השנים האחרונות, והמאבק הזה של מירי רגב והתרבות וזה, זה בדיוק האימפקט שיוצא. שאומרים כאילו בואו נסתגר ונסתגר ונסתגר, ובעצם נאבד את הרלוונטיות לחיים, בשם אותה מהפכנות ובשם אותן אידאות כאילו גדולות וכולי, אתה מאבד את הקיום.
כן.
ודיברנו על זה קצת, אני חושב שעמוס עוז נפטר, שהוא אף פעם לא עשה את זה. כלומר, שהוא תמיד התעקש להישאר בתוך המציאות.
לפעמים עד כדי...
לפעמים עד כדי פתטיות.
כן. רגליו מונחות בביצה ומגפיו מטונפים. אני רוצה לקשור את זה רגע לעניין הגדול השני שהיה השבוע בעולם הספרות, וזה פרס ספיר. חשבתי עליך כשהכריזו על הזוכה.
בדקת לראות אם אני בשופטים.
אם אתה בשופטים. נגיד רגע לטובת מאזיננו, ששנה שעברה היית בצוות השיפוט, שנתן פרס אמיץ ומפתיע לאסתר פלד.
כן.
והשנה היה בחירה שזה היה מדהים, כאילו זה פרס כזה, אני מרגיש שלא משנה מה תבחר, הוא יגרום הרמת גבה. כלומר, לא היה בחירה אחת שאתה גורמת... מעולם, אני חושב, לא היה פרס, זה מדהים.
אגב, שיש... איך שזה הכוח של הפרס הזה?
זה הכוח של הפרס הזה, אבל זה גם מה שכאילו מוכיח שהוא פרס חדש. כי אם זה הפרס ישן, הוא מייצר איזו מסורת של שחיות קלאסיות.
כן.
ואז יחלת להפתיע אותו, ואז היה לך...
לא, פעם אני מרגיש שבאמת המסורת דווקא היא מסורת של...
מ-day one. כאילו, מהבחירה הזאת בחיים סבתו שם, תיאום כוונות.
מסורת שדווקא, מה שדיברנו פה, כאילו להתחבר לחיים.
כן. ואז, ונגיד שהזוכה הגדול בכמה זה, 150 אלף שקל לפחות,
150,
נכון? תרגומים ועניינים, זה אתגר קרת על ספר שהוא לא הספר הכי טוב שיצא השנה. אני חושב שאין דרך אחרת להגיד את זה.
כן.
למרות שהוא ספר חביב ונחמד ו...
לא, אני דווקא חושב שהוא ספר מעניין בהקשר שלו.
לא, הוא לא ספר רע, אני לא מנסה להגיד
פה כאילו... לא, 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 כן, הבנתי, לא חשבתי שאתה אומר. אני אומר שכאילו יש דווקא... הוא שונה, הוא לא, ניסו להגיד, זה עוד אחד מספרי אתגר קרת, זה לא.
לא.
כלומר, יש פה משהו קצת, הוא ניסה לעשות משהו אחר, אפילו איזה סוג של עליית מדרגה, אבל...
אני מסכים, אבל הוא בטח לא הספר, כאילו, אם אני מסתכל על, כן. על פציר 2018, זה לא ממש הספר הראשון שהיה עולה בראשי, ותהיתי קצת, כמו כולם בערך, אני חושב, היה מאוד מרתק לראות את התגובות ברשתות החברתיות לבחירה הזאת, מה אנחנו בעצם מצפים מהספרות שלנו? זה מאוד מתחבר לדברים שקראת עכשיו. ומה יש בהכרזה הזאת על אתגר קרת, ובהכרזה שנה שעברה על אסתר פלד, שיכולה ללמד אותנו על מה אנחנו מצפים? כי בסוף מה זה פרסים? אני חושב. פרס הוא איזשהו ניסיון לתת לנדמרק ולהגיד, זה הדבר המשמעותי, קרה פה משהו משמעותי.
כן.
זה רנדומלי כמובן, וזה לא אבסולוטי, ואני חושב שהנקודות מבחן הכי טובה של הדברים האלה, כמובן האוסקרים. שמסתכל על הזכיות בהם בדיעבד, בפערים של שנים, ואתה מבין כמה הם חסרי משמעות, במובן העמוק.
כן.
הנהג של מיס דייזי לעומת כל הסרטים הטובים שהופקו באותו שנה, בקיצור, ופרס נובל הוא כמובן דוגמת נוספת. אבל בכל זאת יש פה איזושהי הצהרה, ואנשים שעמדו לפניהם אפשרות, והם בחרו את הבחירה שנדמתה להמון אנשים כבחירה הקלה.
אתה חושב שזו בחירה קלה לבחור באדגר קרת?
כן.
אני חושב שזו בחירה, אם אני מדמיין דינמיקה של ועדה, זו לא אחת הבחירות הכי קשות שיכולה להיות.
תסביר.
כי התגובות לא היו מפתיעות. התגובות האלה הן מובן מאליו, בהקשר של אדגר קרת. אני לא חושב שמישהו חשב, ישב וחשב אמר, אני אבחר באדגר קרת, וכולם יגידו, מעולה.
כן, אבל הבחירה באדגר קרת היא בחירה, היא קצת כמו הבחירה בגרוסמן על מישהו לרוץ איתו, שזה, שוב, בגרוסמן יש ספרים נפלאים, זה לא אחד מהם. או לפחות לא לא הספר שבגינו ראוי לתת לו פרס. נגיד את זה
ככה. האמת, אני לא מחזיק בראש את ההקשר של אותה שנה, אבל כן.
לא משנה, זה היה ספר נחמד.
אתה חושב שזה, אני דווקא...
אני חושב שיש פה בחירה, שהיא בחירה בשם ולא בספר. זה הטענה שלי בגדול.
אז אני חייב להגיד שכאילו מהניסיון שלי, שהוא לא כזה גדול, אבל הוא היה באמת בוועדה הזו של ספיר. הוא גדול במרחבים אחרים, פחות בדבר הספציפי הזה. אני לא חושב שזו דינמיקה של ועדה. כלומר, אני נוטה לחשוב שבאמת ובדי אפשר לחלוק על זה, אפשר להתווכח על זה, חשבו שזה ספר הכי טוב מהחמישייה. כן. כן. אני חושב שוב, כמה שאני עושה, אני לא חושב שיש משהו ש... אני לא חושב שקל לבחור באדגר קרת. אני לא חושב, בעיניי, אני חושב שזה כאילו בחירה שהיא לא, היא קשה, אגב, דמויות אחרות שהיו בחמישייה שיותר כן. קל לבחור בהן. אני חושב שהייתה חמישייה מצוינת, אגב. באמת הייתה...
כן.
אגב, זה גם, דבר, זה גם דבר יפה לגבי הפרס. כלומר, הוא מעמיד חמישיות טובות לאורך השנים. כלומר, לא רק זוכה לחמישיות, דבר מאוד מרשים בעיניי. ואני כן חושב, אגב, כאילו בשונה מאחרים, שכן הייתה פה איזה... אני לא חושב שזה... לא יודע אם זה הרומן הכי טוב של שנת 2018, אני גם כמו שדיברנו קודם על הדירוגים, אני לא חושב שאפשר לנפק אמירה כזו, אבל כן מבחינת הפרויקט של אדגר קרת, ובסוף צריך להודות שאחרי כל כך הרבה שנים יש פה פרויקט, אפשר להיות בעדו נגדו,
פרויקט שהצליח.
כן, פרויקט שגם הצליח, אבל גם פרויקט שרוצה לאורך השנים להגיד משהו במציאות. כלומר, הנקודת מבט הזו שאדגר קרת מציע על המציאות, היא לא... בהתחלה יחשבו שהיא גימיק, אחר כך, אני יודע מה...
מנייריזם.
מנייריזם וכו'. היום אתה רואה שיש פה פרויקט שמתמשך, והוא לא מתבטא רק בספרות, הוא מתבטא באופן יותר רחב. טלוויזיה וקולנוע וכל הדבר הזה.
צריך להגיד, יש מבט אדגר קרת על המציאות.
אני אומר, ובתוך הדבר הזה, הספר הזה יש לו כאילו משקל. כלומר, יש לו משקל ויש לו ניסיון, זה כאילו עוד מדרגה בפרויקט הזה של אדגר קרת, כמו שאני מבין אותו. עכשיו, אני לא יודע לסנגר או לא לסנגר על הבחירה, אני חושב שיש פה משהו שהוא כאילו, יש פה משהו בעל משמעות. כאילו, כמו שאני חושב על ספרות, וכמו שדיברנו פה על ספרות, יש פה, אגב, יש גם מחירים לנקודת מבט הזאת שאדגר קרת הציע לספרות לאורך השנים, אל מול מה שדיברנו על עמוס עוז, ואל מול דן מירון וכו'.
הוא כמעט המתאבק השני בזירה, מהבחינה הזאת.
כן, אבל יש פה משהו. יש פה משהו דווקא ששווה, כאילו, זה דווקא נראה לי, ואולי עם זה נעבור לשיר, שכאילו שווה לנקות את כל רעשי הרקע, ולהסתכל על הספר הזה, ועל כאילו הפרויקט של אדגר קרת, ולשאול, למה אנשים כאילו בחרו? כי לפעמים יש לנו כאילו את הנטייה ההפוכה לחשוב, יש פה ועדה, אז יש קונספירציה, אז יש זה. יש פה משהו שהוא נראה לי דווקא שיש מה לחשוב עליו.
מסכים, אני רק אגיד שבאופן אישי שמחתי בזה. למה אחרי כל ההסתייגויות, אני מרגיש שאני בעדו. לא יודע להסביר.
בעד אדגר קרת.
כן, בעד האיש.
בעד האיש אדגר קרת. זה אחת הסגולות הגדולות שלו. העובדה שאתה נהיה בעדו.
כן, אני בעדו. ליאונרד כהן.
Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker? We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
ליאונרד כהן, בתשועתו האחרונה, תשועתו האחרונה, וזה מחבר אותי לחוויה שחוויתי השבוע, וזה מפגש יחסית אינטימי עם ארט גרין. ארט גרין הוא אברהם יצחק.
אברהם יצחק, כן.
ארטור גרין, מאחד האבות המזון של הניו אייג' היהודי.
איפה הוא, מבוסטון?
הוא מקונטיקט.
קונטיקט?
אני פתאום לא בטוח.
כאילו, בוסטון זה אילת קונטיקט, זה כניו
אינגלנד. איפשהו במדינות שמעל... לא יודע, האמת שאני לא רוצה סתם...
ככה איכשהו משוייך לי בראש, אבל אוקיי.
אבל הוא דמות מאוד מעניינת, הוא אדם שמשפחה יהודית-אמריקאית די מתבוללת, שגילה בעצמו... הוא סיפר אגב, התחיל ללמוד עברית לבד, הוא סיפר שהספר הראשון שהוא קרא היה חמדת ימים של עגנון. יפה. בעברית, בגיל 14.
אגב, תראה לך זה, אחת מחוויות האמריקה שלי זה עד כמה עגנון חי שם ברמה שכאילו מזמן הוא לא חי ככה בישראל. כלומר, בקרב היהודים האמריקאים זה מדהים. כאילו, איך הם חיים? כאילו, זה איזושהי דרישת שלום מישראל שיש להם, והיא כאילו נשארה.
עגנון.
עגנון.
ואלן מינץ. אלן מינץ נפטר, נכון?
אלן מינץ נפטר.
אבל הוא היה מתרגם וגם
גדול חוקרי.
וסוכן זיכרון של עגנון. אבל מה שמעניין, אגב, באמת,
שגם... עגנון ועמיחי, שזה...
גם העברית של ארט, של ארטור גרין, היא עברית מאוד עגנונית, עברית מאוד יהודית ולא ישראלית בשום צורה. זאת אומרת, המון מהסלנג שדיברנו פשוט לא הבין אותו. זאת אומרת, יש לנו עברית נורא יפה ושל משכיל מתחילת המאה כזה.
שזה בעצם המתח שהרגשת הכי חזק.
ומה ש... אני רק אסיים שהוא דרך השל פחות או יותר הגיע לתוך התנועה הקונסרבטיבית והקים לעצמו תת ז'אנר בתוך העולם הקונסרבטיבי, שהוא לאו דווקא עולם כך רוחני, צריך להגיד, הוא יותר שם פרקטיס הלכתי וסוציולוגי יותר גדול מאשר כאילו סטרס רוחני, וארט יחד עם זלמן שכטר ואחרים אמרו לא, צריך להיות פה פונקציה של נאו-חסידות. והמפגש איתו גרם לי למון, הוא הוציא עכשיו סוג של אני מאמין נאו-חסידי, כך הוא קוראים לזה, כך הוא קרא לזה, יוד ג' עיקרים, לא פחות ולא יותר.
אוקיי, יפה.
אולי, אני אקרא אולי אחד מהם עוד רגע. ואיזשהו יש לי ניסיון, ככה הוא אדם שהגיע כבר לגיל שמאפשר לו פרספקטיבה, ומאפשר לו אולי לכתוב את הדבר הזה. וקראנו ביחד את היוד ג' עיקרי הנאו-חסידות, וכל הזמן מה שטפטף לי בראש זה כמה הדבר הזה לא רלוונטי בשום צורה למציאות הישראלית.
מעניין.
וכמה הוא יצליח ואמור להצליח, וכנראה גם, וכנראה גם כובש עוד ועוד טריטוריות בתוך העולם היהודי-אמריקאי. ואני חושב שיש...
כי זה לא רק המציאות הישראלית, אלא זה בעצם ליהדות הישראלית.
יהדות הישראלית. ואני חושב שיש פה נקודה אחת שצריך לציין אותה, וגם מי שלא בקיא בחסידות, אני חושב יכול להבין את זה. נקודת המוצא של החסידות, כמו שאני תופס אותה, היא נקודת מוצא של החלש. זאת אומרת, היהודי כאדם חלש.
כן.
היהודים כאנשים שתמיד נמצאים בצד השני של הנהר, ופשוט שהמשוואה הזאת מתהפכת, והיהודי הופך להיות האדם החזק, כל התורות האלה מאבדות המון המון מהתוקף שלהם.
מעניין.
אתה לא יכול להגיד אותם כאדם שיש לו מדינה ריבונית, כאדם שיש לו צבא, כאדם שיש לו... אני אתן רגע דוגמה.
כאילו הקיום הזה בשולי החיים...
הקיום הזה בשולי החיים הוא מאפשר, וגם הסביבה הגויית, והקפה בתוך תרבות כללית, היא מאפשרת לך להיבדל בצורה הזאת. וכאילו בבחינת מה הם עובדים את אליליהם, אף אני אעבוד את אליליי אני.
מעניין.
וכאילו במציאות הישראלית אין לך המון מה לעשות עם זה. עכשיו צריך להגיד שנאו-חסידות היה, היה הבטחה, גם באירופה, בתקופות של תחילת המאה הקודמת, צייטלין ובובר ורבים אחרים, וגם בישראל היה איזה נץ כזה, אי שם בסוף שנות ה-50, ושוב בסוף שנות ה-90, ניסו להגיד, לא, יש פונקציה כזאת של נאו-חסידות.
אבל אתה יודע, כאילו, הנטייה היא כאילו להסתכל על הדבר הזה, ואני באמת חוויתי את זה עכשיו בתקופה הזו בייל, והיו לי המון שיחות עם דמויות כאלה, חלק הזכרנו פה, חלק בטח עוד לדבר עליהם, אבל כאילו מצד שני אני חושב, אני מעלה את זה כמחשבה, אני לא יודע, שכאילו יש משהו ב... פשוט הזכרת את בובר, ותמיד הוא בעיניי הוא ההמחשה של הדבר הזה, שיש משהו כאילו בשיח הנאו-חסידי, הוא לא מתאים למציאות הישראלית נגיד, או לריבונות, כי הוא לא באמת שואף לקחת אחריות על המציאות.
כלומר, כקולקטיב.
כקולקטיב.
כיחיד הוא כן.
כן, כן, כקולקטיב, כתפיסה שבסוף תצטרך לתת דין וחשבון, למה שקורה, כביכול. כאילו יש המון, אני חייב להגיד שבאמת, כשאתה נחשף ליהדות האמריקאית הזאת, שהיא חושבת בערכים, חושבת בשאלות גדולות, חושבת בנצח וכולי וכולי וכולי, ואז אתה כאילו חוזר לתודעה הזאת הישראלית, של, שהיא באמת, לא, היהדות הישראלית, שאני לא יודע אם היא שטוחה, יש לה טעם של חצץ. אל מול הטעם של המתיקות הזו של כאילו של היהדות האמריקאית. אבל אתה כאילו שואל את עצמך, הטעם המתוק הזה הוא הרבה נובע מזה שכאילו שלא צריך לחשוב על החצץ. או שכאילו לא צריך באמת לתת דין וחשבון לחיים.
אז יותר מזה, במה מתעסקים? במה ארט מתעסק? מה תיקון העולם שהוא רוצה להביא? ואני חושב שזה חלקים גדולים. הליברליזם היהודי-אמריקאי נמצאים בו. איכות הסביבה, אגו-קלטרס, כל מיני דברים שהם... הם כאילו, הם לקחת אחריות, אבל גם לא לקחת אחריות, כי האחריות שאתה יכול לקחת על זה היא באמת נורא אישית, היא למיין את הפסולת שלך.
בדיוק.
ולקחת דברים. והאמת היא שאני חייב להגיד שזה היה נורא מתסכל, ההבנה הזאת עבורי, כי אני כן חושב שאנחנו זקוקים לכל אלטרנטיבי, שיש בו נימה של רוחניות מוסרית. וההבנה שהדרך הזאת, שאני לפחות היו שנים רבות שנורא האמנתי בה, היא לא כל כך ריאלית, מביא אותי לתסכול מאוד עמוק.
לא בטוח שהיא לא ריאלית, אני חושב שהיא כאילו, שהאתגר הכי גדול, היא לחשוב איך באמת הופכים אותה לישראלית, כאילו איך מייצרים את האדפטציה הזו, אי אפשר לייבא אותה, אבל אפשר לעשות אדפטציה, אני חושב.
אבל היא לא צמחה, באופן, והיא לא תצמח באופן אורגני כאן.
לא,
דווקא
לא,
מתוך החצץ שדיברת עליו, והוא דימוי נורא מדויק. אבל משהו אחר צריך לבוא, זאת אומרת, נכון. איזושהי אמירה רוחנית מוסרית חייבת, לא ייתכן
שלא חושב, תהיה. אני חושב שהתשובות שלהם לא רלוונטיות, אבל השאלות שלהם מאוד מאוד רלוונטיות. אנחנו צריכים לתת להם תשובות אחרות.
כן.
אבל כאילו משהו...
אולי זו התחלה של,
כן.
של מהפכה.
אבל אני רוצה להגיד כן. עוד משהו רגע לפני שאנחנו יוצאים לשבת. כאילו היה לנו, הייתה לנו גם תוכנית שהיא מאוד מאוד כאילו, הגותית וספרות כן. ונאו חסידות, ואני עדיין חושב שכל מה שדיברנו סופר רלוונטי, לאקטואליה הכי מיידית של מה שקורה עכשיו בחוץ, ורצינו באמת קצת לדבר על הסרטונים האלה של גנץ וזה, וזה מאוד מאוד רלוונטי, בדיוק, זה מאוד מאוד רלוונטי כמעט לחוסר הבנה העמוק הזה של אנשים, של מה זה ישראלים ומה באמת מעניין אותם, ואיך נכון לדבר לישראלים דרך מספרי הרוגים ודרך דם וכולי, מה שמנותק לדעתי מהמציאות עצמה ומשמר כל הזמן את העיוות הזה, את העיוות שזו כאילו הישראליות, פועל יוצא של דם והרג.
אני רק אגיד לכם משפט אחד. כשראיתי את זה, הייתי בטוח שזה סרטון כאילו פרודי. כלומר, בצפייה הראשונה לא הצלחתי להאמין שהסרטון הזה באמת יצא, והייתי בטוח שזה מישהו עושה את הדחקה ושלח לי בוואטסאפ. והבנה שזה לא ככה גרמה לי ל...
לא, זה אפרופו החצץ והירוק הזה של גנץ. אז באמת נצא רק לג'אז, נשמע את עומרי מור, עושה את חד... טרקים הכי יפים.
ונגיד תודה לנדב אלפרין שערך ופיק. ונצא לשבת שלום עם מחשבות.
ומחשבות נוגות. Thank you.